קודם כל, אני אסביר לכם איפה הייתי, ואז תבינו שזה חלק, בעצם התחלתי את הסוד הישראלי היום מוקדם. היה כנס בתל אביב, ופשוט הפקקים היו מאוד מאוד גדולים. קודם כל, אנחנו היום בהילולה של הבבא סאלי, ואני רוצה שבזמן הקצר שיש לנו, אנחנו ניגע גם בנקודה מסוימת של הדמות של הבבא סאלי, כדמות מאוד מרכזית שקשורה לנושא שנלמד היום. וחזרתי מכנס מאוד מעניין, של ארגון שנקרא תמה. הזמינו אותי, זה היה קשור לרב שרקי, זה קיצור, הגעתי דרכו, וזה מדבר על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אני חייב להגיד, ושמעתי שם דברים קשים, שמעתי שם דברים שלא היה לי פשוט בכלל. אני יכול להיות שגם אני השמעתי דברים שלא היו פשוטים לצד השני, אבל בכל אופן, במשבצת שלי, הייתי בסוג של ראיון כזה מול הרב אליהו מאיר פייבלזון, אם אתם מכירים, הוא רב חרדי חשוב, ראש ישיבה של חוזרים בתשובה, ואני מאוד מעריך אותו, מאוד מעריך את ה... גם יש לו כתבים חשובים, ובעצם היינו צריכים להציג שתי עמדות כלפי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מהצד החרדי ומהצד הדתי-לאומי. ובאתי עם הספר, חמוש בספר, כמובן, לא השתמשתי בו, אבל הוא שמר עליי, אני שמרתי עליו, הנחתי אותו על השולחן כהצהרת כוונות, ואני חייב להגיד לכם שבסך הכל זה היה איזה דיון כזה של 40 דקות, משהו כזה, סוג של שיח כזה, המראיין החרדי, אני חייב להגיד, זה... אבל הוא היה הוגן, אז זה קיצור. כל מיני דברים שנאמרו, קצת גרמו לאנשים להרגיש קצת לא בנוח, נשארתי אחר כך לשמוע את הצד הערבי, אני חייב להגיד לכם שלא רביתי נחת שם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבל מבחינתי אני יוצא ידי חובת חדשות הסוד הישראלי, כי כל מה שאמרתי שם, והתשובה לשאלות שנשאלו על ידי המראיין ועוד, הם פשוט היו בהשראת הספר, חלקים מסוימים מאוד מהספר. לקראת הסוף יש שם ממש סוגיה יפה מאוד על הסיפור הפלסטיני, זה מרתק מאוד. אז מי שרוצה להשתמש בתחמושת רוחנית לגבי דברים, אז זה ספר חשוב. ואני חייב להגיד, ושוב, אני אומר את הדברים בהערכה גדולה מאוד לרב פייבלזון, שאני מאוד מעריך אותו, כתלמיד חכם וכחדשן מאוד גדול, וגם כאדם... עם בעל שיעור קומה רחב היקף בידע כללי ופילוסופיה ובאמת. גיליתי בעצם עוד פעם שבסוף, אם אתה אוחז בתפיסת עולם שאפשר לקרוא לה חרדית בצורה כזו או אחרת, לא משנה איך אתה מסביר אותה, אז... אתה מנסה מאוד להסתדר, אתה לא מתעלם מהלאומיות של עם ישראל. אתה לא מתעלם מזה שיש מימד לאומי לזהות של עם ישראל, ואף על פי כן אתה מניח מיד על השולחן את הפשרות. אתה מיד מניח על השולחן את ה... בוא נראה איך אנחנו יכולים להתפשר טריטוריאלית. כי הנושא הלאומי הוא לא הנושא המרכזי. ואתה רואה את זה, אתה שומע את זה. שוב, אני אומר את הדברים בהערכה, בכבוד, לגבי הדברים, אבל... לא הייתי מעלה על דעתי לפתוח מיד באפשרות, בוא נראה איך אנחנו מתפשרים על השטח. בוא נתחיל לדבר קודם כל על המהות, בוא נדבר על הזהות שלנו, בוא נדבר על מה הוויכוח, על מה המאבק, מתי הוא מתחיל. אני לא אתחיל אף פעם מהמקום הזה. מה? זה שאלה טובה, זאת אומרת, השאלה, ירמיהו שואל, השאלה, אנחנו לומדים את אותה תורה. אני חייב להגיד, הרב פייבלזון או המקום שהוא מייצג, מקום אפשר להגיד ציוני בצורה כזו אחרת, הרב זילברמן, תלמידי הגרא, הם לא אנטי ציונים, הם לא, הוא גם, יש לו כנות רבה, הוא יודע מה בעיה בעולם החרדי שמתעלם מהמיד הלאומי, הוא לא מתעלם ממנו, הוא פשוט לא שם אותו כנושא מאוד מרכזי, ולכן הוא אומר בוא צריך להסתדר, בוא נראה איך מסתדרים. אז השאלה אם אנחנו לא לומדים אותה תורה, לומדים אותה תורה עם דגשים שונים, זה ברור לגמרי שיש פה דגשים שונים. מה הנקודה המרכזית של של הזהות הישראלית? האם זו הנקודה של המימד הלאומי, המימד הדתי, איך הם משתלבים ביחד? כלומר, המימד הלאומי והמימד הדתי, זה בסדר, זה יש פה, אני לא אומר, צריך הסברה, אתה גם לא יכול לעשות את זה בעשר דקות, וגם לא ברבע שעה. אבל העמדה, איך אתה מגיע, מה הנקודה, איך אתה מנסה, מה שנקרא, לראות איך אתה מצמצם פערים, או שאתה אומר, קודם כל יש לי תפיסה, יש לי הסתכלות, שהתחילה לפני הרבה שנים, ויש לנו זהות, והיא בנויה, גם מאוד צרם לי, מאוד צרם לי כמי שהיה שם ושמע, כל הזמן כאילו ההכרה הנונשלנטית, כלומר, בלי לשים לב יותר מדי, יש עם פלסטיני, ואנחנו צריכים להכיר בו, ויש לו זכויות, אין מילה על זה, לא אומרים מילה, מתי זה התחיל, למה התחיל, מי אמר, כאילו הדיון מתחיל משלב ד', זאת אומרת, ברור לגמרי שיש פה עם, ברור לגמרי שאנחנו צריכים להכיר בזכותו גם, על זה שהוא נמצא פה, ועכשיו בוא תתחיל את הדיון, אני אומר לא, אני לא מתחיל את הדיון משם, בשום אופן אני לא מתחיל את הדיון משם, בוא נתחיל את הדיון לפני כן, אני לא אומר שוב, אני לא כעסתי עליהם, לא צעקתי עליהם, אבל אמרתי, למה אתה בכלל מתיישר להשיח הזה? כאילו ממסגירים אותך ישר בתוך הכלוב, עכשיו תתחיל להסתדר, תסתדר בתוך הכלוב הזה, למה? אני לא רוצה להיכנס לכלוב הזה. לא, מה? נכון. נכון, נכון, בדיוק מה שהוא אומר. אגב, הוא מזכיר את זה פה. כן, אני כמעט שאלתי אותם שאלה, כמעט שאלתי אותם שאלה, זה היה הקטע שרציתי להקריא מהספר, ובסוף ויתרתי על זה, כי מישהו אחר שאל שאלה שבמידה רבה הוציאה לי את המילים מהפה, זאת אומרת, ההכרה, האם אתם מסוגלים להכיר בנו כישות שיש לה זכות על הארץ? הייתי צריך להקריא לכם את ההתפתלויות, היו אנשי אקדמיה, כאילו פרופסור, לא יודע, משהו כזה, התפתל מפה ומפה, ובמילים פשוטות הוא אמר, יש דברים שאנחנו לא יכולים להתפשר עליהם, תבינו. זה מה שהוא אמר. כן, הוא אמר, תראו, על אזורים, על המקומות הקדושים אנחנו לא יכולים בכלל לדבר. המקומות הקדושים. על מקומות אחרים, תבינו ש... בקיצור, הוא נתן את התחושה ש... אין מה לעשות. אני רציתי לשאול אותו מפה, הוא מצטט כאן את אחד מהראשים של התנועה, בעמוד 356, מי שרוצה להסתכל, זה סתם ציטוט קצר. ניקח לדוגמה את דבריו של אחד ממנהיגי אש"ף, מוחסין זוהר, אפריל 77. אין באמת עם פלסטיני. הם אומרים, לא אני. התביעה לזהות פלסטינית נפרדת מועלית רק מסיבות טקטיות. הקמתה של מדינה פלסטינית תשמש ככלי במאבק נגד ישראל ולשם האחדות הערבית. אין הבדלים בין ירדנים, פלסטינאים, סורים ולבנונים. כולנו שייכים לאומה אחת. רק מסיבות פוליטיות אנו מדברים על זהות פלסטינית בניגוד לציונות. בסדר, אז אפשר להגיד, אפשר להתווכח. שמעתי, מה שנקרא, שמעתי היום, היום שמעתי מה הם אומרים. אז הם אומרים, פה לא, יש כאלה שהתפיסה לאומית, יש כאלה שהתפיסה דתית, מוסלמית. בסוף, בשורה התחתונה, אני שמעתי שהכל זה טקטיקה. האסטרטגיה נשארה אותה אסטרטגיה, אנחנו לא מוכנים, אנחנו לא יכולים להכיר בזה. אז מה אמרתי להם בהתחלה? אמרתי, פתחתי בהתחלת הדברים, אני לא אעריך בזה עוד, אבל השבוע בבית הספר הגבוה לחומת האמונה הגיע אלוף עוזי דיין, והוא אמר שמורו, פרופסור ישראל אומן, יש לו את הפרדוקס, הסחטן, אתם מכירים בתורת המשחקים? אני אגיד ככה בצורה קצרה, בתורת המשחקים שזה שיטה לאסטרטגית קבלת החלטות וכולי, הוא קיבל איזה פרס נובל, יש תיאוריה מאוד מפורסמת, פרדוקס הסחטן. אני אומר, יש לך פה מזוודה של 100,000 דולר, מונחת על השולחן, יש לך שני אנשים שצריכים להגיע להסכמה ביניהם על חלוקה צודקת של הסכום. עכשיו יש לך שני שחקנים, שחקן אחד רציונלי, שחקן לא רציונלי. השחקן הרציונלי, והמשחק הוא כזה. אם הם מצליחים להגיע להסכמה, הכסף שלהם. אם לא מצליחים להגיע להסכמה, אין שקל שעובר אליהם. אוקיי, השחקן הרציונלי, מה הוא הולך לעשות? חצי חצי, 50-50, יפה. אבל השחקן הלא רציונלי אומר, 90,000 לי, 10 לך. מה אתה עושה עכשיו? זה הפרדוקס. מה הפרדוקס? שתמיד, תמיד השחקן הרציונלי יפסיד. תמיד. והשחקן הלא רציונלי יקבע את גבולות המשחק. כן. ואומן בעצם לוקח את פרדוקס השחקן ומכיל את זה גם על הסיפור הישראלי-פלסטיני, הוא אומר, הם שחקן לא רציונלי, אנחנו השחקן הרציונלי, לכן תמיד נפסיד. עוזי דיין הוסיף עוד רובד, ואמר, בסוף יש מימד לא רציונלי גם לנו. למה? כי אם נגיד יגידו לך, 99,999 שלי, שקל שלך, יכול להיות שגם אתה תגיד, אם ככה, אני לא מוכן לשחק את המשחק הזה, מה זה צריך להיות? אתה לא מכבד אותי, אתה לא... עכשיו, מה הגבול? שקל, 5, 10, 100, 1,000? מתי הגבול שאתה אומר, על זה אני לא מוכן להתפשר? במילים אחרות, בסוף, לכל בן אדם יש איזו אמונה בסיסית, שהיא יסוד הוויכוח. אז גם לך יש צד כזה. השאלה, ממה הוא נובע? וזה נקודה יפה מאוד שעוזי דיין העלה, אני חושב שזה באמת נכון. זאת אומרת, בסוף, גם השחקן הרציונלי יצטרך להגיד מה הערכים שהוא לא מוכן לוותר עליהם. אז השאלה ממה אתה שואב אותם, בגלל שאתה רוצה שיהיה לך אזור נוח. הם באים עם אידיאולוגיה, אתה בא עם נוחות, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שיהיה פה? אני רוצה שיהיה טוב לכולם, אבל לא טוב להם שאתה נמצא פה, אז מה תעשה? קיצור. אבל... תכניסו לבינה מלאכותית את דילמת, את פרדוקס הסחטן, ותבקשו ממנו שיגיד לכם איך זה בחיים. יש כל מיני דברים מגניבים, שטיפת כלים, כל מיני דברים יפים שאתה יכול להגיע איתם. בקיצור, זה איך אתה לוקח, איך אתה לוקח בוויכוח. אוקיי, עכשיו תראו, הזמן קצר, ובכל זאת הגענו לעמוד 113, סגולת ישראל. סגולת ישראל זה, אני אומר, רבי ישראל אבוחצירא. סגולת ישראל, ההילולה של רבי ישראל אבוחצירא, הבבא סאלי, היא אירוע גדול, הרבה אנשים הולכים אליו, הרבה אנשים הולכים לשם. רגע, תושב נתיבות, אופקים, נכון, אמרתי נתיבות. ויש הרבה אנשים שתוהים, מה זה הקטע הזה? מה זה הפולחן הזה של האישיות? ומה זה, כמו ל"ג בעומר ורשב"י וכל מיני דברים כאלה? מה הנקודה? אז אני חושב שהנקודה, ובמובן הזה אני חושב שהבבא סאלי בעצמו היה דמות כזו, דמות של, אפשר להגיד, סגולת ישראל. זאת אומרת, העמך ישראל יודעים לזהות בצדיקים את הסגולה שקיימת בעם ישראל. הם מזהים את זה בצדיק. זאת אומרת, הצדיק הוא, זה כמו שמשה רבנו, הוא הצדיק, הוא הצדיק. משה רבנו, כשרבי יהודה לוי רוצה להוכיח בכוזרי שעם ישראל הוא מדרגה חמישית, הוא מדבר על משה רבנו. עכשיו, לכאורה זה רק משה רבנו, אבל זה לא נכון. כי משה רבנו בעצם הוא הנציג של סגולת ישראל. הוא מראה לאן אפשר להגיע. מה הגדולה של עם ישראל? והערצה לצדיק היא הערצה בעצם לסגולת ישראל. כשאתה הולך להשתתח על ציון, או שאתה דבק בצדיק, אתה לא דבק בצדיק, אתה דבק בצדיקו של עולם. אתה דבק בעם ישראל. בעם ישראל שיש לו את הסגולה הזו. ויש צדיקים שהם מופיעים את הסגולה הזו, הם מגלים את הסגולה הזו. זה הסוד של הערצה לצדיקים. זה לא פולחן אישיות, זה בעצם התחברות לעוצמה שקיימת בתוך הזהות הישראלית. והבבא סאלי, יש עליו הרבה מאוד סיפורים של סגולות ושל ניסים, תודה רבה, תבורך, תודה רבה. זה אני משאיר לרב שרקי. תודה רבה. אז אני חושב שתמיד מורי חותני, הרב אלישע זצ"ל, היה מספר את הסיפור על הבבא סאלי ובן גוריון, עם הנסיעה לקבר של בן גוריון בסוכות, וכולם עושים עניין מזה שלא נגמר הדלק, והרב אלישע היה אומר, צריך להתלהב לא מזה שלא נגמר הדלק, שצדיק כזה הולך לעשות תיקון נשמה לבן גוריון, מזה צריך לעשות עניין. אז מה שנקרא, עם ישראל יודע גם להוקיר את הצדיקים שלו, והצדיקים יודעים להוקיר את עם ישראל. זאת אומרת, יפה, יפה. אני חשבתי, אתה מביא לי ערק. רציתי ערק. אתה מביא לי מיץ תפוזים. כל המכון השתכנז. תראה מה זה. אז כמה שורות פרשותכם. בסדר? אז דיברנו בשבוע שעבר על הבחירת ישראל, הבחירה האלוהית, בלתי הפיכה, שאינה תלויה. יפה. מה, זה משם? אני לא מאמין. אז רגע, חכה, חכה. לא, אני לא אשתה, אני שנייה, אני גומר את זה ועד. או, יפה מאוד, עכשיו אתה מדבר. עכשיו אתה מדבר. חבר'ה, אני רציתי הילולה וקיבלתי. רגע, תעבירו את זה בין כולם. תעביר, תעביר, תעביר. כך, קחו, קחו, קחו. זה סגולה, זה מהצדיק. אשמח בך. אשמח באל, אשמח בך אל עולם. אז רגע, אני אברך על זה שהכל. תסתיר את זה רק עם הגבת, שלא יראו שזה לא נגמר. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. וואי, זה טוב מאוד. טוב מאוד מאוד. יפה. טוב. זהו, התעלפתי. נראה. עמוד 113, נראה שזה סוד הסגולה. אותה תכונה ייחודית של העם היהודי, אותו כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם. ציטוט, אגרות הראייה. כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם. ויהיתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הבחירה היא הבדלה. מה שיקר הוא גם מובדל, כמו כלי יקר ואבנים טובות שהמלכים גונזים אותם, רש"י. אלא שלהבדלה יש השפעות אוניברסליות ישירות, כי לי כל הארץ. בסדר? איזה יפה. זאת אומרת, מה מלמד אותנו רבנו אברהם לבני? מה הוא אומר? ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. אז תסתכלו בהערה 32, איך הוא מסביר את זה. המחבר מתרגם מפרש בצרפתית את הפסוק ויתם הסגולה שלי בין כל העמים, כי לי כל הארץ, אבל אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת אומרת, אתם תיבדלו, אתם לא תהיו כמו כולם. זה עמוד 113 אצלי, במעדורה שלי. אוקיי, בסדר. עכשיו, אני חושב שהנקודה הזו היא הנקודה גם שקשורה למושג של הצדיק והקדושה. למה הצדיק נבדל וקדוש? למה הוא מתנהג בפרישות במקרים מסוימים? בגלל שלא בגלל שהוא רוצה להיבדל מכולם ולהיפרד מכולם. כדי שהוא יוכל לתת לכולם, הוא צריך להיבדל מכולם. כדי שהוא יוכל להיות מעבר לכולם, כדי שהוא יוכל לתת לכולם, הוא צריך להיות מעבר לכולם. זה דומה קצת לסיפור של חנינה בן דוסה, רבי חנינה בן דוסה. כל העולם ניזון בשביל חנין הבני, וחנין הבני די לו בקו חרובים משבת לשבת. מה הנקודה? הנקודה היא שכל העולם ניזון מהצדיק, כל העולם ניזון מהפעולה, מהשפע שהצדיק מושך, אבל הוא בעצמו, בממד החומרי שלו, הוא לא צריך יותר מזה. הוא חי במיעוט, בצמצום. לא חייבים לחיות בצמצום, אבל הצדיק עושה את זה בשביל העם, בשביל העולם, אל עולם. אל עולם, אשמח בך אל עולם, אל עולם זה אל הנצח. אבל זה גם אל של כל העולם, גם כל העולם. מספרים עליו בבסלי, נכון, שהוא היה מתענה הרבה טעניות, בשביל, כשהוא ידע שיש גזירה על עם ישראל, הוא היה מתענה הרבה טעניות. הוא היה מתענה. עכשיו, אתה אומר לעצמך, הוא כאילו מתענה, הוא מסגף את עצמו, אבל זה למען כולם. אותו דבר עם ישראל, שהוא לב באיברים, אנחנו בסוף סובלים. סובלים יותר מאחרים. אבל זה לא סבל בשביל הסבל, סבל בשביל שלעולם הזה יהיה בסוף יותר טוב, כדי שנזרים לו חמצן, נזרים לו נשמה. אז ממש רק נסיים בשלושה ציטוטים שהוא מביא, של שלושה פרשנים גדולים. אור החיים הקדוש, אספורנו, רבנו עובדיה אספורנו והנציב. מה הוא אומר פה על הפסוק הזה? כאן רמז שיש לו סגולה מפוזרת בכל הארץ, וזה טעם פיזור ישראל בארבע רוחות העולם. לחזור אחר הסגולה שהיא עבדתם. הסבר מאוד מאוד מיוחד של האור החיים הקדוש, ברוח העלאת הניצוצות, זה אומר שבעולם מסתתרים ניצוצות של האלוקות, ועם ישראל מלקט את הניצוצות. זה כמו שנאמר על ישראל במצרים, נכון, עשאו כמצולה שאין בדגים, כמצודה שאין בדגן. הם אספו את כל הטוב שהיה שם, יצאו. ספורנו, אף על פי שכל המין האנושי יקר אצלי, ובזה תהיו סגולה. כי תהיו ממלכת כהנים, להבין ולהורות לכל המין האנושי, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד, כאומרו, ואתם כהני השם תקראו, וכאומרו, כי מציון תצא תורה.
הפירוש השלישי של הנציב, מי שירצה לעבוד את השם ולהיות נבדל מטומאת גויי הארץ, אי אפשר להיות גר, אלא אם כן נאסף לעדת ישראל ולתורתכם. וזהו סגולה. דמשמעו, אוצר, מכניס לתוכו מכל העמים. בסדר? זה ממש כמו ההסבר של מניטו. אשר בחר בנו מכל העמים. הכוונה, יש בנו קצת מכל העמים. מלקטים את הטוב שקיים בכל העמים. כי לי כל הארץ, ויש באומות העולם כמה אנשים ראויים להתגייר ולעבוד את השם, וכמאמר משה בברכתו, אף חובב עמים כל קדושיו בידיך. הסבר מאוד מיוחד של הנציב, מאחר והזמן שלנו נגמר, אנחנו נעמוד כאן. בעזרת השם אנחנו נמשיך גם את הסדרה לגבריות, אבל בגלל שהזמן תם, אז לא נספיק השבוע, השבוע הבא בעזרת השם. ובזכות הצדיק, בעזרת השם שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל.